רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם בישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמפני תורה קודם ראש השנה. מה איתנה? אמר אביי ואיתנה, וישלחתי כדי שתכלה השנה וקללותיה. זאת אומרת, זאת סיבה, תכלה השנה וקללותיה, זאת סיבה לדין קריאת התורה המיוחד, שצריך לקרוא קללות שבמשנה תורה צריך לקרוא אותם לפני ראש השנה. מה איתה מה כתוב בגמרא? כדי שתכלה השנה וקללותיה. בעצם הדבר צריך להיות, אבל בתקנת קריאת התורה, תקנת עזרא הייתה לקרוא בתורה, ותקנת חכמים הייתה לקרוא בנביאים. כל שבת מזכירים בנביא, וזאת גם קריאה, גם חובת קריאה שתקראו חכמים להזכיר בנביא. כדרך שקוראים בתורה כך מזכירים בנביא, זה דין, זה דין. בתקנת קריאת התורה כדי שתכלה השנה וקללותיה אנחנו קוראים בדווקא את הקללות בדווקא. אז קוראים קללות בסוף השנה כדי שהשנה תיגמר עם קללותיה, תכלה השנה וקללותיה. ואילו בהפטרה בנביא, אז כך הדין, כך מנהל ישראל, וזה מובא להלכה בכל הראשונים, וכך להלכה ברמב"ם, והראשונים מביאים את זה בשם חז"ל, בשם הסיטה, שמהשבת שאחרי תשעה באב ועד ראש השנה צריכים להפטיר דווקא בנחמות. עד סוף השנה, משבת שאחרי, משבת פרשת ויצנה, מאז ועד סוף השנה ועד בכלל, זאת אומרת כך גומרים את השנה, גומרים את השנה דווקא בנחמות. אז מה אם כן בין קריאת התורה ובין ההפטרה בנביא, שבדיני קריאת התורה שנינו צריכים בדווקא לקרוא בקללות שבתורת כהנים, כך הדין, לקרוא בקללות שבתורת כהנים קודם עצרת ובקללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה, בדווקא כדי שתכלה השנה וקללותיה. ככה כתוב בגמרא. ומשכנת אני מראה שגם עצרת ראש השנה, עצרת נע מראש השנה. מה אם כן בין זה לזה, אם ישנה איזו סיבה שהיא שמחייבת לסיים את השנה דווקא בדבר שאנחנו רוצים שהוא יעבור, רוצים שהוא לא יחזור, רוצים שהוא לא יהיה, תכלה השנה וקללותיה. זאת אומרת שיש עניין לא לסיים את השנה בדבר טוב, שהוא לא יכלה עם כלות השנה חלילה, אלא תכלה השנה וקללותיה. מה אם כן בין קריאה בתורה ובין ההפטרה בנביא? שניהם צריכים להיות שווים. צריך היה גם בנביא להזכיר בתוך החוד כדי שתכלה השנה, ואני יודע כל מיני פור עמויותיה. כאן אנחנו רואים עד הרב, הדין הוא הפוך בדווקא, הדין הוא דווקא, זה הנביא לקרוא דווקא בנחמות, בדווקא לקרוא בנחמות, וכאן הדין הוא בדווקא לסיים את השנה דווקא בתוכחות, דווקא במה שנקרא תוכחה, מה שנקרא, הגמרא קוראת לזה, הברייתא קוראת לזה כללות, כללות, תוכחה. הדינים האלה נפסקו להלכה ברמב״ם. המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימים את התורה בשנה אחת, זה הלכה א', עזרא תיתן להם בישראל שיהיו קוראים כללות שבספר ויקרא קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. והוא כותב כאן את כל סדר הקריאה כמו שזה, כמו שאנחנו עוד. נהגו העם, וכתוב על זה בכתוב משנה תורה, מביא את זה בשם המורדכי ובשם הפסיקתא, להיות מפטירים קודם תשעה באב בשלוש שבתות בדברי תוכחות, וכן שבת שאחר תשעה באב מפטירים נחמו נחמו עמי, ומנהג פשוט בעירנו, וזה המנהג הפשוט בכל ישראל,
על פי הפסיק, כמו שכתוב, להיות מזכירים בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד ראש השנה. אז אנחנו מזכירים בנחמות ישעיהו. שבעה בנחמתה, כמו שקוראים לזה, כמו שנפסק להלכה. והן הפטרות מחויבות. בדין, זה היה גם דוחה את הפטרת שבת וראש חודש. רק הטעם הוא ששבת וראש, הפטרת שבת וראש חודש, גם היא בכלל, כי גם היא יש בנחמות. אבל לולי זה, אז זה דין, זה חיוב, עיקר דין של הפטרות, וכך צריך דווקא את ההפטרות האלה צריכים לקרוא, להפטיר את כל סוף השנה דווקא בנחמות. ננסה קצת להסביר לעצמנו, לפי ערכנו, את הדברים האלה ש...
שורשם, יסודם הוא מאוד מאוד גבוה. אבל עד כמה שאנחנו יכולים, לפי ערכנו.
את כל סוף השנה אנחנו מזכירים בנביאים בנחמות של בדווקא ישעיהו, כמו שכתוב כאן. בכל אופן, עיקר הדין, כמו שכתוב בכל הראשונים, שבעה בנחמה. שבע בנחמה. שבע הפטרות.
שבע הפטרות שכולן נחמות.
דווקא באופן כזה צריכים לסיים מאחרי תשעה באב עד ראש השנה. כך צריך לסיים. דברי נבואה ניתנו לנו, זו פרשה שלמה בתורה, הובטח לנו במעמד הר סיני, זו פרשה שלמה מפורשת בתורה, שורש כל עניין הנבואה בכלל ישראל.
מביא מקרבך מאחיך כמוני, דברי משה, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. ככל אשר שאלת מאם השם אלוקיך בחורב, ביום הקהל למור, לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקיי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמור. היום אל השם אליי היטיבו אשר דיברו, נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפי, ודיבר עליהם את כל אשר אצוונו.
כתוב כאן, שהנבואה באה במקום על מקומה, על מקומו של מעמד הר סיני. אותו מעמד הר סיני שאנחנו לא יכולנו לעמוד בו בכל הנוראות, בכל הנורא של מעמד הר סיני, לא יכולנו לעמוד בו. אימא נוראה. אז מה שהובטח לנו במקום זה, נביא מקרבך מאחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמע. יאמר השם אלי היטיב אשר דיברו, נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפי, ודיבר עליהם את כל אשר אצווה. דהיינו, אותו נביא מחזיק, נושא את אותו כוח דיבור שהפסדנו אותו במעמד הר סיני. אותו דיבור, אותם דיבורים, אותם דבריו נדבר, שהם נאמרו במעמד הר סיני, ואנחנו לא יכולים לשמוע אותם. אז אילו היינו שומעים אז, אז כמובן לא היינו צריכים יותר לנביא. כנראה שכולם היו בדרגת נבואה, אבל מכיוון שירדנו מאותה דרגה, לא נשארנו על אותה דרגת גובה של מעמד הר סיני, ירדנו משם. אז מה שניתן לנו במקום זה, ניתן לנו אותו כוח נבואה, אותו נביא, אקים להם מקרב אחיהם כמוך. יש בכל דור ודור, כל זמן שהייתה נבואה בישראל, אז הייתה נבואה, ואותה נבואה דיברה תמיד, והיא תמיד העבירה את דבר השם גם בזמן שאנחנו רחוקים ממעמד הר סיני. הנבואה באה במקום מעמד הר סיני. זאת אומרת, כאילו שמעמד הר סיני מגיע אלינו דרך נביא שמדבר. כשהנביא מדבר, אנחנו שומעים פה בת קול, עד מאותו מעמד הר סיני.
כיוון ששורש כל הרעות כולם,
שורש כל החורבנות כולם,
זה באותה פרישה ממעמד הר סיני, אותה פרישה על ידי חטא העגל והגמר של חטא המרגלים, שזה שורש לכל החורבנות כולם. אין לך כל פורענות ופורענות שבאה על ישראל שאין אימה מחטא העגל, כל פורענות ופורענות, אז היא תולדה של אותו חטא נורא, אותו חטא העגל שהוא בעצם הפרישה ממעמד הר סיני. הפורענות היא זאת, אבל מכיוון שאנחנו צריכים מצאת באב ואילה, זאת אומרת מזמן החורבן, אז אנחנו מתכוונים להגיע ליום הכיפורים, שזה זמן מתן לוחות שניות. זאת אומרת, זהו הזמן שבו היה הבניין מחדש, שבו חזרנו, חזרנו אל מה שאיבדנו במעמד הר סיני. זאת אומרת, כאן היה, כאן הייתה החזרה, החזרה של כל מה שנחרב, או כל, אבל בכל אופן כל של מה שנחרב במעמד הר סיני. אז כאן חזרנו, הדרך איך להגיע מהחורבן חזרה לבניין, זאת אומרת איך להתקרב חזרה למעמד הר סיני, הדרך הזאת זה דרך דברי הנביא. איך מתקרבים מחורבן, ממצב של ריחוק ממעמד הר סיני, איך חוזר אלינו מעמד הר סיני, אז על זה זה פרשה שלנו בתורה, זה כתוב פה, זה פרשה שלנו בתורה, מפורש כתוב בתורה של להגיע, לחזור למעמד הר סיני, או לשמוע איזו בת קול, איזה הד, איזה משהו ממעמד הר סיני. זה על ידי הנביאים, הנביאים הם אלו שעל ידם אנחנו שומעים משהו ממעמד הר סיני, הם אלו שמחזירים אותנו למעמד הר סיני. דברי הנביאים כוחם, כוחם להחזיר אותנו למעמד הר סיני. כיוון שעל הקו הזה הולך כל סוף השנה, כל סוף השנה, זאת אומרת מהחורבן, מהחורבן ועד ל... עד יום הכיפורים, כל סדר הזמן הזה מתכוון להחזיר אותנו בחזרה מהחורבן לבניין בחזרה, למעמד הר סיני בחזרה. אותה חזרה צריכה להיות בדווקא על ידי נביא, לכן הנביאים, זאת אומרת, זה מתבטא בקריאת דברי נביאים, זה צריך להתבטא, זה חייב להתבטא בקריאת דברי נביאים. דברי נביאים הם אלו שעל ידם אנחנו חוזרים, שם נתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר אצווה. זאת אומרת, הנביא נושא את דבר השם ששורשו במעמד הר סיני, אז כל ריחוק ממעמד הר סיני צריך, כדי לחזור לשם אז אנחנו צריכים דברי נבואה. כך נקבע, זאת הפרשה של נבואה שישנה בכלל ישראל, פרשת נבואה בכלל ישראל נתחדשה במעמד הר סיני כדי שלא נפרוש ממעמד הר סיני. על ידי הנבואה אנחנו לא פורשים ממעמד הר סיני. היטיבו אשר דיברו, זאת אומרת, הם לא רצו לשמוע את כל השם, לא יכלו לעמוד במעמד הר סיני בצורה כזו, אז מה שניתן להם במקום, מה שניתן לנו במקום זה, זה נביא יקים להם, ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר אצווה. אותם דברי נבואה הם אלו שהם במקום, הם אלו שמחזירים אותנו במשהו, עד כמה שאפשר, למעמד הר סיני. נמצא אם כן שאותם נחמות של ישעיה שאנחנו מזכירים בהם כל משך, כן, כל משך הזמן שנקרא סוף השנה, זאת אומרת כל משך הזמן שהוא עובר, כן, תחילתו במיד אחרי תשעה באב וזה מגיע עד ליום הכיפור, שבע הנחמות קלף דפורנותה, שבע דנחמתה וחד דתיובתה, כמו שכתוב שם בפסיק, הראשונים הרמטיקים. זה הסדר. ננסה להבין. ברוב המחזורים נתפס, נתפסים עשרה טעמים לתפיית סופר בשם הסעדיה. זה מותפס, זה נמצא בכל המחזורים, נמצא כמעט בידי כל אחד זה. עשרה טעמים לתפיית סופר משמור זו הסעדיה.
הטעם, לא זוכר בדיוק, נדמה לי הרביעי, אם אני לא טועה, נדמה לי שזה הרביעי, שנזכור דברי הנביאים שנמשלו בשופר. אז כתוב, בהרבה מקומות דברי נבואה נמשלו בשופר, אפילו בהפרה של יום הכיפורים, קרא בגרון, אל תחשוף, כשופר הרם קולך. וכאן, כמה וכמה מקומות בדברי נביאים שהנבואה נמשלה כשופר. היא שופר. כשופר הרם קולך.
כתוב שדברי נביאים נמשלו בשופר. אז כדי שנזכור דברי הנביאים, נזכור את דברי הנביאים. אז בשם כך, ציווה עלינו בורא העולם, לתקוע בשופר.
בין יתר הטעמים כמובן, זה גם לזכור מעמד הר סיני, שנזכור תחיית אמיתי, נזכור הרבה דברים, הרבה דברים, כל עשרת הטעמים שצורים. אחד מהטעמים הוא שנזכור את דברי הנביאים, נזכור את דברי הנביאים, דברי הנביאים נמשלו בשופר, זה נקרא שופר.
מה ששופר מבטא תמיד, בפסוק כתוב, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. כך כתוב. כתוב שיש כוח מיוחד לשופר שהוא מחריד. יש משהו, גורם חרדה. בשופר יש כוח מיוחד שהוא גורם חרדה. אנחנו קשה לנו להבחין בין מיני צעקות ומיני יללות, אנחנו לא שומעים את החרדה הגדולה שישנה בשופר. ברור שהפירוש הוא לא רק בגלל הקול הבלתי צפוי שפתאום בוקע. אז אם כך, אז כל צעקה מחרידה, או שיש להם צעקות רציניות יותר, יש, אפשר, השמעות קול, השמעות קול יש רבות. יש כוח מיוחד בתקיעת שופר, ניתן בו בשופר, למי ש, כן, למי שטבעו באמת הדין, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. זה ברור, כמו שמפורש בדברי חז"ל ובראשונים. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר. גם לכן. גם זה. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. אנחנו צריכים לנסות להסביר לעצמנו את המיוחד, את המחריד במיוחד שיש בדווקא בתקיעת שופר. זה ברור שלא מדובר פה בחרדה של מישהו שיתגנב מאחרי השני וישמיע לו קול של סיכת כפיים או איזשהו קול אחר שהוא לא מצפה לו, אז גם כן יילפת באותו רב. אבל לא על זה מדברים, לא זה הכוח המיוחד שניתן בתקיעת שופר. בתקיעת שופר יש כוח מיוחד שיש בו משהו כדי להחריד, ועם לא יחרד. יש משהו מחריד במיוחד בתקיעת שופר. זאת העובדה שאנחנו נמצאים על הרובד השטחי יותר של הדברים, ובשבילנו אין לנו שום תפיסה במחריד של השופר. זאת לא אשמתו של השופר כמובן, זאת אשמתנו שלנו. אנחנו ירדנו יותר, אנחנו נעשינו גסים יותר. אין בנו קליטה מעודנת יותר של מה שמתכוונים מה שמתכוונים לבטא לנו, מה שמתכוונים לומר לנו. אבל אם באמת היינו קולטים נכון, אז תקיעת שופר צריכה לעורר חרדה, צריכה לעורר חרדה. יש כאן עניין עמוק. אנחנו יודעים כך, האדם נמצא בעולם והוא נמצא פחות או יותר בעולם מסודר, ברור, עולם ברור, עולם הוא מסתדר בו, הוא מכיר את זה, הוא מכיר את זה, הדברים מוכרים לו. כשהוא נמצא בעולם אז הוא נמצא בתוך סביבה מוכרת, בתוך הסביבה הטבעית שלו. טעם הדברים הוא, זאת אומרת העובדה שהדברים כולם מוכרים לו והם הם הסביבה הטבעית שלו, זה מפני שהוא הוא מכיר אותם, יודע אותם בשמותיהם, מסוגל לדבר אודותיהם. זאת אומרת, הדברים מצטרפים אצלו אם הוא מדבר או אם הוא איננו מדבר, זה לא משנה, הדיבור לא מעלה ולא מוריד, אבל הדברים מצטרפים אצלו למשפטים, הדברים מסתדרים ביחד למשמעויות מצטרפות. האדם נמצא בתוך מערכת דברים, ומערכת הדברים הזאת מצטרפת למערכת שלמה. כדרך שמילים מצטרפות למשפטים, משפטים מצטרפים למאמר, מאמרות מצטרפים לספר, כך הדברים מצטרפים זה לזה, וכך הם נעשים, נתפסים ונעשים יותר ויותר מוכרים. כל דבר שנמצא בסביבתי ואני לא יכול לצרף אותו ליתר הדברים, אז הדבר הזה חייב להפריע, מפריע מאוד. ויאמר אליך ושף כשתי וגם הנה באמתחתי, ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו? זה יש כאן, מה זאת אומרת? ויחרדו, יש כאן חרדה. מה המחריד בלמצוא קצת כסף? המחריד הוא בעובדה שהם בא כאן דבר והוא לא מצטרף למהלך, נתקע כאן משהו, נכנס לכאן משהו שהדבר הזה לא מצטרף למהלך, אי אפשר לצרף אותו, אי אפשר לצרף אותו לכל סדר הדברים. יש כאן דבר שהוא פורע את כל סדר, כל סדרם של דברים משתבש. זה חרדה. הדבר הזה מחריד, שמשתבש הסדר, שהדברים מאבדים את הסדר שלהם והם נעשים לא מוכרים, אז האדם חרד. זאת החרדה. כבר כתוב בראשונים שאותה חרדה היא השורש של חטא ריש תמיד בלשון הקודש, זה גם של חרון אף, זה גם של חורבן, וגם של חרבה. פירוש חרבה, יובש, מה שהיובש פועל בדברים להתבונן, מה שהיובש פועל בדברים זה הפרדת הדברים זה מזה. מה שהלחות פועלת בדברים, אז היא פועלת דיבוק, הדברים נדבקים זה לזה, מצטרפים זה לזה ונעשים אחד. יובש פועל בדברים להפריד אותם, אז הם נעשים כמו חרבה של יבשה בתוך הים בחרבה. החרבה הזאת היא, היא חורבן. כשלוקחים בית ומחריבים אותו, פירוש שמחריבים אותו לחלקה. חרבה של חרבה של יובש, מה שנקרא חרבה או חרבוני קיץ, וכן חרון אף. חרון אף גם הוא מנתק, מפריד. כל דבר כזה מפריד חיבור. במשהו, במשהו, בשורש הדברים, גם חרדה מצטרפת לכאן. גם החרדה מצטרפת לפירוד, הדברים לא מצטרפים, הדברים הם לא נעשים, הם לא מתחברים זה לזה, ואין בהם מהלך. כשאין בהם מהלך, אז האדם עומד חרד, הוא עומד חרד, הוא לא מוצא פה את הוא לא מוצא פה את עצמו, הוא לא יודע איך להמשיך. אדם שהוא חרד על דברו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, וחרד על דברי, שימו דבר השם החרדים על דברו. החרדים על דברו פירושו שבזמן שמגיע דברו יתברך, אז כל יתר המהלכים מתבטלים, ואנחנו עומדים אך ורק לשמוע מה הוא אומר. אין, הדברים לא מצטרפים לכל מהלך אפשרי, הכל בטל ומבוטל לעומת דיבורו איתו. זה נקרא חרד, זה נקרא חרד. בסוגריים, כן, בסוגריים, המילה מפלגה של חרדים זה משפט שסותר את עצמו. זה הפירוש חרד. ויחרדו איש לקראת רעהו, איש על אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו? מה קרה פה? מה קרה פה? מה הדבר הזה עושה? איך הדבר הזה מצטרף? זה איננו. הכל בטל ומבוטל. כאילו, אם איבדנו את המהלך, איבדנו את הדרך, איבדנו את המסלול, זאת חרדה. כל הדברים כולם מדוברים, כל הדברים כולם נתפסים באיזשהו מהלך של דיבור. אפשר לדבר עוד אותם, זה נקרא מהלך. מהלך בדברים פירוש שכל דבר ודבר מהווה אות או מילה, והיתר הדברים מצטרפים, וזה מצטרף למשפט, למשפט או למאמר או לספר, תלוי מה היקף ההסתכלות, מה היקף ה... אבל הדברים מצטרפים, זה נקרא שיש בדברים מהלך. יש בדברים מהלך פירושו דבר מצטרף לדבר, ויחד הדברים, כן, הדברים מתחברים זה לזה והם נעשים יחד. תקיעת שופר, לכן זה גם נקרא תקיעה. פירוש המילה תקוע תמיד. המילה תקוע זאת מילה של, כן, מישהו שתוקע איזשהו או יתד באדמה, ותקעתי יתד, כמו שכתוב, או מילים דומות לזה. זה נקרא שאתה בוקע עם דבר אחד, ואתה כאילו מכניס כאן גורם אחד, כן, זר לדבר, לתוך מערכת אחרת. זה נקרא, זה פירוש המילה לתקוע. זה גם משימושי הלשון אצלנו, זה כך. משהו קרוב לזה כמובן, לא מדויק, אבל זה פירוש המילה. כשרוצים להשמיע קול בשופר, אז קוראים לזה תקיעה. גם בלשון התורה, בלשון הנביאים, תתקעו, תתקעו, תריעו. מה כאן עניינה של תקיעה פתאום? מה נתקע פה במה? מה נתקע במה? במה המילה הזאת דומה לתקיעת יתד בקיר? או תקיעת משהו באדמה? נעיצה של סכין בכותל נקראת תקיעה. הכנסה של יתד, כן, כדי שהוא יהיה חזק, מחוזק באדמה. קבוע היטב, אבל זה נקרא דבר זר, זה דבר זר. שנתקע דבר בדבר. בכל אופן, פירוש המילה תקיעה זה נקרא הכנסת דבר אחד בתוך דבר שני. בעוצמה, בחוזק, בכוח, זאת נקראת תקיעה. מה לזה ולתקיעת שופר? רק נשאר. מה לזה ולעצם עניינו של תקיעת שופר? זה הרי לא... אם זה היה בלתי צפוי, נניח, ניחה אולי, ניחה אולי, אבל תקיעת שופר זה, היא צפויה, להפך. מה התקיעה? קיצור. הדבר עמוק יותר. הקול שבוקע מהשופר, מעולם ולעולם הוא לא מצטרף לכל יתר הקולות של העולם. כל יתר הקולות של העולם הם במהלך אחד, הם מצטרפים למערכת דיבור אחת. כל שופר שהוא נכנס לעולם, אז הוא יוצר מערכת דיבור אחרת. הוא לא מצטרף לכל יתר הקולות. כל הקולות כולם, כולם עד אחד, כולם הם בני טירוף, הם יכולים להצטרף. הקול הזה, אז הוא נתקע כאן ממערכת אחרת. הוא נמצא כאן מתוך מערכת אחרת. הוא לא מצטרף, הוא לא חלק מיתר הקולות. הוא לא קול בין יתר הקולות. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, זה לא הפירוש רק בגלל פתאום שומעים קול. פתאום שומעים קול. ממילא חרדים. זה כוחו של שופר. לשופר יש כוח להיות משמיע קול, לא מצטרף. יש לו קול כזה שהקול הזה הוא קול אבל לא מצטרף. זה קול שאי אפשר לצרף אותו לכל יתר הקולות. אי אפשר, הוא לא מתחבר, הוא לא מתחבר, הוא לא מצטרף, הוא לא בא ביחד, לא מצטרף למהלך. אם הוא לא מצטרף למהלך, אז מיד חל עליו היחרדו איש אל אחיו. מה זאת עשה אלוקים לנו? מה קרה? מה קרה? יש כאן משהו שמבטל את הסדר, מבטל את אם נאמר את ההרמוניה שישנה בדברים שאנחנו נמצאים בתוך. הדבר הזה נתקע, פורח על את הסדר. הדברים הם לא כמו שהם נראים. זאת אומרת, כל הסדר נפרע. זה כוחו של שופר. טעם הדברים. דיבור, האדם הוא המדבר שבעולם. האדם הוא המדבר שבבריאה. סדר הדיבור מתחיל כך. יש. כך בורא העולם ברא את צורת האדם. יש לו לאדם אפשרות של, כן, של, הוא נושם, כשהוא נושם דרך הפה, אז את הנשימה הזאת הוא יכול להכניס באופן מסוים לתוך מיתרי קול וליצור קול. ליצור קול. והקול הזה, אז בורא העולם נתן כוח באדם את הקול הזה להפוך לדיבור. והיינו, שורש הדבר הוא באותו כוח נשימה, באותו, שאדם נושם דרך הפה. אותה נשימה דרך הפה היא שורש של כל דיבור. הכנסת הנשימה הזאת למטרי הקול, זאת אומרת יצירת קול מתוך אותה נשימה, היא השורש היותר קרוב של הדיבור. חיתוך הדיבור זה אותו קול שמושמע ב, כן, דרך מטרי הקול, כמו שברא בורא העולם את האדם. אותו קול, אז הקול הזה ניתן להיות נחתך לכל מוצאות הלשון, כל מוצאות הדיבור, והוא מכאן יוצא הדיבור. מכאן הדיבור מתפשט לכל הדיבורים שישנם בעולם. אם אנחנו לוקחים ומדלגים על שלב אחד, זאת אומרת אנחנו לוקחים את שורשו של הדיבור ואנחנו מתאים אותו הצידה, אנחנו לוקחים את אותו כוח נשימה, אותה נשימה, במקום שהיא תיכנס ותשמיע קול, שהקול הזה הוא מתחבר, מסתדר, אותו קול, האדם נושם. כשהאדם נושם, אז הוא נושם, והוא בדבר הזה בעצמו מונח שורש האפשרות לדבר. כשאדם לוקח את אותו שורש, והוא מוציא על ידו קול, שהקול הזה לעולם לא יהיה ניתן לשום חיבור. דיבור לא יצא מהקול הזה. כשאני לוקח את, מבינים, אני לוקח את אותו שורש שהוא הדבר שהוא הראשית של הדיבור, אותה נשימת פה של אדם שהוא ראשית הדיבור, ממנו אני יכול להוציא דיבור. אני יכול להוציא ממנו שני קולות, אני יכול להוציא ממנו קול אחד, שהקול הזה ניתן לסידור, לארגון, לחיבור, ליצירת מילים, זאת אומרת, הברות, הגיות, הברות, משפטים, ממילא, מילים, משפטים, מאמרות שלמים. זה כשאני עושה את הדבר הזה כסדר. אבל יש כאן אפשרות של דילוג. האדם יכול לקחת את אותו דבר שהוא יוצר קול, ובמקום להעביר אותו בצורה כזאת, זאת אומרת, להכניס את אותו דבר שהוא שורש הכל, אני לא מכניס אותו למערכת, לכל כזה שיכול להצטרף למערכת של דיבורים, אלא שעל ידו עצמו אני משמיע מין כל כזה שהוא לעולם לא יצטרף לדיבור. זאת אומרת, הוא לעולם לא יצטרף למשמעויות. זה מין הגיה כזאת שהייתה ונשארת לעולם אך ורק צעתה. אבל את הדבר הזה אנחנו עושים באותו דבר שהוא השורש שממנו יוצא כל דיבור. זה מה שלימדו אותנו רבותינו. הכוח הזה, זהו הכוח שישנו בשופר. הכוח שישנו בשופר להביא לחרדה, זה משום שהשופר עצמו, השופר עצמו הוא אופן של השמעת קול של אדם בסטייה גמורה מכל המערכות. כאן האדם משמיע מין צעקה כזאת, מין צעקה, מין קול שיוצא מהדבר שהוא מביא את כל הקולות, הוא מביא את כל הדיבורים. משם יוצא מין קול כזה שהוא בלתי, הוא לא ניתן לצירוף. הוא לא ניתן ל... כן, אני מתכוון, הוא לא ניתן לצירוף משמעותי, הוא לא ניתן מין קול כזה שהוא לא מסתדר, הוא לא מתארגן, הוא לא הופך להיות הברות מילים ומשפטים וכו'. מובן, זה עניינו של שופר. זאת אומרת, בטבעם טבע הדברים הוא כך. בורא העולם ברא את האדם באופן שהוא יכול להשמיע עם אותה מערכת שהיא המערכת שהיא משמיעת קול, אבל המערכת הזאת היא יכולה להיכנס לדיבורים, והמערכת הזאת יכולה להשמיע קולות שלא תיכנס לדיבורים. היא לא תסתדר, היא לא תסתדר, היא תישאר אך ורק צעקה בלבד, והיא תמיד תהיה יוצאת מן הכלל, היא אף פעם לא תצטרף לשום דבר, אתה אף פעם לא תדע. כן. זה דבר שלא ניתן לצירוף, צעקה לצעקה לא מצטרף. קולות כאלה שבן אדם משמיע מתוך אותה מערכת, בורא העולם נתן בו באדם שתי אפשרויות להשמיע קול. קול אחד הוא יכול להשמיע, והקול הזה הוא הקול שהוא כן נכנס למערכת דיבורים. זה קול שאין בו חרדה. אתה יודע שאת הקול הזה תוכל לסדר אותו, תוכל לארגן אותו, תוכל לעשות ממנו דיבורים, ותוכל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אז הוא יצטרף לדיבורים ולמשפטים וזה. עם זה יסתדרו, אנחנו עוד נסתדר עם זה. עם כל מיני דיבורים אפשר להסתדר. מה שאי אפשר להסתדר בשום פנים ואופן, מה שלא מצטרף למעלה, זה אם פתאום, פתאום מאותו מקור שצריך לצאת דיבור, פתאום יוצא משם דבר שהוא לא ניתן לצירוף בכלל. פתאום זה דבר שהוא, אז זאת אומרת שהאדם יש כאן עוד בתוכו מונח עוד פוטנציאל של קול, יש אצלו עוד בכוח של השמעת קול נוסף, עוד קול הוא יכול להשמיע. יש לו קול שמצטרף למהלך, ויש לו קול פנימי עמוק. הוא מדלג על השלבים החיצוניים, הוא מדלג על על העברה דרך מיתרי הקול ודרך כלי הדיבור. אותו דבר עצמו שהוא צריך היה להשמיע קול, משמיע צעקה בלתי מצטרף, משמיע סתם דבר שלא יודעים, אי אפשר לדעת מה זה, מה הוא אומר, מה הוא אומר. זה הדיבור. הדיבור הזה, לא נקרא לזה דיבור כמובן, השמעת הקול הזאת, התקיעה הזאת, היא החרדה. כשנשמע דבר כזה, זאת אומרת שיש כאן מאותו מקום, זה מאותו מקום, מה שבא מאותו מקום צריך להשמיע קולות, והקולות האלה צריכים להיות קולות בני צירוף, הם צריכים להיות קולות קומוניקטיביים, אפשר להסתדר איתם, אפשר להבין, אפשר לשמוע, אפשר. כאן פתאום בוקה הצעקה. בוקה הצעקה פירוש שכאן יוצא מין קול כזה שהוא סותר את כל המהלכים שחשבנו עד עכשיו, שהם מסודרים, מאורגנים, ברורים. שימו דבר השם החרדים אל דברו. זה כוחם של נביאים. והם פונים על כלל ישראל. שימו דבר השם החרדים אל דברו. חרדים אל דברו, כששומעים את דברי הנביא, חרדים אל דברו פירושו דברו שנשמע בפי הנביא. כך אומרים, כך אומר הנביא, שמעו דבר השם החרדים אל דברו. הנביא נקרא על שם הדיבור, כידוע, כמו שכתוב, כל הראשונים, נביא מלשון מין, שפתיים, כמו שאומר הרמב״ם. ואהרון אחיך יהיה נביאיך. הדבר ידוע ומפורסם, זה כתוב בכל הראשון. נביא פירושו מנובב, מדבר, ניב שפתיים, משמיע מילים. זה עניינו של נביא. מי לא מדבר בעולם? מי לא מדבר בעולם? הנביא נקרא על שם דבר ש... ניב שפתיים, ניב שפתיים. ניב שפתיים זה דבר שייך לכל אחד ואחד. כל אדם נקרא מדבר. והנביא נקרא על שם הדיבור. ברור. שהדיבור שהנביא נקרא על שמו, זה לא דיבור. אתה מדובר על דברו ידבר. הנביא הוא מדבר את דברו ידבר. הנביא מדבר דיבורים שהם לא מצטרפים למערכת הדיבורים של העולם. זה כוחו של הנביא. הוא מדבר, אבל הוא מדבר את הדברים שלו, כביכול. את הדברים של בורא העולם. הוא משמיע בעולם דיבורים שהם לא מסדר העולם. הם לא דיבורים מצטרפים למה שמדובר בעולם. אלו דיבורים בפני עצמם. אלו דיבורים שהם בעצם, כן, לכל מערכת הדיבורים שמושמעת בעולם, אז הדיבורים האלה בעצם מבטלים אותם, סותרים אותם. זה הנביא. שמעו דבר השם החרדים על דברו. זה המשל. זאת אומרת, הדמיון, דברי הנביאים נמשלו בכשופר הרם קולך. דברי הנביאים ושופר עניינם אחד. עניינם אחד. זה הכנסה, או נקרא לזה תקיעה, של מערכת, או של... אצל הנביאים זאת מערכת דיבורית, באמת. אבל זה דבר שמבחינת מערכת הדיבורים שלנו, אז המערכת הזאת מבטלת את מערכת הדיבורים הזאת. היא נתקעת פה והיא מבטלת אותה. היא מבטלת אותה. אלו הם דברי הנביאים. להביא היטב. מעמד הר סיני היה בעצם הכנסת כביכול דיבורו יתברך לתוך העולם. זה עניינו, זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, ובאמת, הרי זה מה שקרה, במעמד הר סיני אז כל יתר הדיבורים שהיו בעולם התבטאו, כמו שכתוב, כמו שכתוב בחז"ל, אותה ידוע. כל הבריאה כולה הפסיקה להשמיע פה. זה לא, כן, אוף לא צפצף. שום קול לא היה בבריאה, רק כביכול. בורא העולם אמר אנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, נתגלה כאן בעצם הדיבור של כל הדיבורים של העולם. נתגלה כאן מתוך המערכת הפנימית ביותר, זאת אומרת מתוך בעצם שהעולם מדבר, אז הוא מדבר כל מיני דיבורים חיצוניים, דיבורים שהם נקלטים חיצונית בחוץ. אבל אם אנחנו נרצה לשרוע את הכל שיוצא מתוך הדבר שהוא שורש השורשים של הדיבור, אם אנחנו נרצה לשמוע את הקול שנובע משם, אז מה שנשמע בעצם זה יהיה קול שופר. קול שופר משמיע לנו את הקול שיוצא מתוך המערכת הפנימית ביותר, שהיא שורש שורשו של הדיבור, השורש הפנימי ביותר של הדיבור. ונגיד כמה מילים כדי ש אולי זה יהיה מובן יותר ואולי מובן פחות. ידוע שיש באדם מה שנקרא נפש ומה שנקרא רוח ומה שנקרא נשמה. אלה הם שלוש דרגות. אז מלמדים אותנו רבותינו, מה שנקרא נפש זה נקרא הדיבור שכבר דובר, מה שנקרא רוח זה הדיבור בעת הדיבור, מה שנקרא נשמה זהו שורשו של הדיבור לפני שהוא יצא לדיבור. אלה הם שלושת הביטויים, כן. נשמה זה על שם הנשימה עצמה, רוח זה על שם הפעולה של הוצאת אותה נשימה, נפש זה אחרי שהדבר כבר יצא והוא נס, מלשון וינפש. כל הדברים האלה כולם מצויים בדיבור, הם כולם מצויים. הדיבור שדובר הוא בחינת נפש, הדיבור המדובר בעת הדיבור הוא בחינת רוח. הנשמה היא שורשו של הדיבור, הנשמה היא הדבר ש... משם הדיבור יוצא, משם הדיבור מגיע. לנסות להבין שמשמיעים קול מבחינה עמוקה יותר, מבחינה פנימית יותר. כאן זה נקרא להשמיע קול מבחינת נשמה ולא מבחינת רוח. כאילו מתגלה כאן שורשו של הדיבור, לא דרך האמצעי של הדיבור. זאת אומרת, לא בצורה התהליכית הרגילה, לא במהלך הרגיל, אלא שמתגלה כאן בדילוג, מתגלה כאן אותו שורש של דיבור, הוא בעצמו כאילו משמיע פה, לא דרך התהליך של הדיבור הרגיל. הדבר הזה, להבין היטב, הדבר הזה מבטל בעצם את כל הדיבורים שמדוברים בעולם, והוא לעומת הדיבור הזה, אז כל יתר הדיבורים מאבדים את המשמעות. לעומת הגילוי מאותו עומק, אז כל יתר הדיבורים מאבדים פשוט את המשמעות שלהם, אין להם משמעות, חסרי משמעות, הם הופכים להיות רק דבר, גילוי חיצוני איזשהו. ברגע שמהפנים האמיתי בוקע הקול, אז כמובן הקול הזה מכריע כנגד כל הקולות כולה. כל יתר הקולות נחשבים לעומתו כקוף בפני אדם כמובן. זה מובן למי שמתבונן. צריך להיות מובן. דברי נביאים נמשלו בשוכם, ודברי נביאים זה כוחם. דברי נביאים כוחם להשמיע קול מתוך מערכת כזאת, או מתוך נקודת פנים כזאת, או מתוך נקודת גובה כזאת. הם משמיעים משם קולות, הם משמיעים משם דיבורים, והדיבורים שמגיעים משם מבטלים את כל יתר הדיבורים. שימעו דבר השם החרדים אל דברו, חרדים אל דברו. למי ששומע נכון את הדיבורים האלה, מי שמאזין להם נכון, זאת חרדה, זאת חרדה. זה נקרא חרדים אל דברו. דברו של הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו במצב חרדה. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. בענייננו, אחרי החורבן, סדר השנה שלנו הוא כזה, כך זה סדר הקיץ שלנו. מדובר פה על סדר המועדים, הרגלים, כן? סדר המהלך של כלל ישראל. מתחיל בפסח ביציאת מצרים, ואז אנחנו הולכים את כל משך ימי הספירה למעמד הר סיני, ומאז אז אנחנו מקבלים תורה. נקודת השיא הייתה צריכה להיות ביום ה-40 לחג השבוע, אותה נקודת שיא שהיא הייתה אמורה להיות, צריכה הייתה להיות יום קבלת הלוחות והורדת הלוחות לכלל ישראל, וזה צריך היה להיות גמר קבלת התורה. אותה נקודת שיא הפכה להיות נקודת משבר, שמשם התחילו כל התורה. זה היה ב-17 בתמוז, שהוא היום ה-40 משבועות, וב-17 בתמוז אז נשתברו הלוחות, ואז התחילו כל החורבנות. אז נעשה העגל, אז נשתברו הלוחות, ואז מאז ואילך התחיל מהלך של מה שנקרא פורענות בכלל ישראל. אין לך פורענות שאין עם המחת העגל. זהו המהלך שלנו, זה המהלך. התחלנו יציאת מצרים, הגענו למעמד הר סיני, והגענו כמעט עד, ולא עד בפרט, כמעט עד היום ה-40, בסבלנות, באמת ציפייה, עד שבאותו יום ניצח השטן, וכי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיהו. ואז נעשה מה שנעשה, היה חטא העגל, ומאז התחיל, במקום אותו סי, אותו גמר של המהלך הטוב, של המהלך שמביא, כן, הדרך העולה למעלה, מאז התחיל החורבן, ומאז אנחנו התחלנו להידרדר. ההידרדרות הזאת נמשכת עד תשעה באב, לפי סדר הזמנים שלנו. זהו סדר, זהו קצב הזמן שבתוכו אנחנו חיים. זהו סדר הזמן שאנחנו חיים. ואותה הידרדרות נמשכת עד תשעה באב, שזה זמן החורבן הגדול, החורבן בפועל. כאן אנחנו. ומאז ואילך, אז כיוון שאנחנו הרי ממשיכים בכל זאת לחיות, החיים הם אך ורק עד כמה שאנחנו זוכים לחיות, עד כמה שאנחנו זוכים ליום כיפורים. מאז החורבן ועד ליום הכיפורים יש לנו סדר, מסלול, מהלך. המסלול הזה הוא מסלול שכלל ישראל שומע בו דברי נביאים, במיוחד מיוחדים למשך הזמן הזה, בסדר, סדר מסוים וקבוע, דברי נביאים ודברי נחמות. דברי נחמות פירושו גם אחרי החורבן עוד יש מקום לחזור ולהיבנות. אלה דברי הנחמות שעל ידם, על פיהם ניתיהם אנחנו חיים. רק לפתוח דברי הנחמות האלה, לולא היו דיבורי נחמות כאלה בעולם, ולולא היה מקום, אם לא היה נשמע דבר השם לנחם אותנו בעולם, אז כמובן היינו נמקים מזמן בחורבנות, באבל, בחורבנות. כך באופן כזה אנחנו חוזרים מהחורבן, והחורבן הוא מה שנחרב קודם לכל, זה נחרב מעמד הר סיני, נשברו הלוחות, זה החורבן העיקרי, זה החורבן הראשון. כל יתר החורבנות הן תולדות מהחורבן הזה, הן כולן פורענויות שיש עמהן מחטא העגל, משהו מחטא העגל, אבל כל אלה פורענויות שהן בחינות תולדה, לא בחינות אב. ככה אנחנו הולכים. אילולי שהיה לנו המסלול הזה, המהלך הזה, להגיע מתשעה באב ועד ליום הכיפורים, בלי המהלך הזה חלילה היינו עובדים. אותם דברי נביאים הם אלו שמפיהם אנו חיים, כפשוטו, מפיהם אנו חיים. אלו דברי הנביאים שמכוחם אז אנחנו יכולים להמשיך. אבל הכוח להמשיך הוא אך ורק משום שאנחנו את הדיבורים הקודמים שנחרבו, שנאבדו, אנחנו עוזבים אותם. הכוח להמשיך, הכוח להגיע עד ליום הכיפורים, הכוח להגיע מחדש לאותו מצב שאותו, לאותו מצב שאותו, אותו מצב שנחרב לנו, שהחרבנו אותו בידינו, הכוח להגיע לשם בחזרה, אותו כוח הוא אך ורק, אך ורק, עד כמה שאנחנו שומעים את דברי הנביאים ואנחנו מקבלים את הדיבורים האלה, עד כמה שהדיבורים האלה הם בעצם מערכת הדיבורים שבתוכה אנחנו חיים. ברגע שאנחנו רוצים לחיות לא במערכת הדיבורים הזו, אז הדיבורים האלה מפסיקים לדבר אליהם, הם לא מנחמים אותם, הם לא הדיבורים שלנו. אנחנו במערכת דיבורים אחרת חיים חליל. במערכת דיבורים אחרת, אז אנחנו כבר מזמן חרדים, כבר מזמן נחרב. זה כוחו של השופר, וזה כוחם של השבע לנחמתה. להחזיר אותנו בחזרה, לשים אותנו בחזרה על איזשהו דרך. גם דברי נביאים וגם השופר מחייבים את השמעות דבר השם החרדים אל דברו. זה לחייב את אותה חרדה, את אותו עם יחרד. אותה חרדה פירושה שהדבר הזה מגיע אז כל הדרכים האחרות מתבטלים כדרך, הם מפסיקים להיות דרך. זאת החרדה. החרדה היא אובדן דרך, אבל במקרה הזה אובדן הדרך הוא מציאת הדרך. זאת החרדה. האדם מאותו מצב שבתוכו הוא נמצא, המצב שבו הוא נמצא, כשהוא חרד באמת, זה נקרא החרדים אל דברי, החרדים אל דברו של כביכול בורא העולם, או החרדים על דברו, או וחרד על דברי באותו פרק. החרדים אל דברו פירושו, החרדה הזאת מביאה אותם אל דברו. אי אפשר לשמוע את דברו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהדבר הזה הוא מין דיבור שמצטרף לכל יתר הדיבורים בעולם. אין דבר כזה במציאות, אין דבר כזה במציאות. דברו של הקדוש ברוך הוא מגיע לעולם, אז הוא מגיע כמו מעמד הר סיני, או שהוא מגיע על ידי דברי נביאים שהם מערכת אחרת, או שהוא מגיע כמו שמעמד הר סיני הגיע על ידי כל שופר. השופר היה הקול שדרכו ניתנה התורה. פירוש, התורה ניתנת דרך שופר, בשופר לא נשמע, שום דברי תורה לא נשמעים בשופר. אי אפשר לומר דברי תורה דרך שופר. כל שופר שהוא המהלך של מתן תורה על ידי כל שופר, פירוש שאותו כל שופר עשה אותנו לדרי הכי. זאת אומרת, על ידי כל השופר אנחנו מסוגלים לשמוע את דיבורו של הקדוש ברוך הוא. כל השופר צריך קודם כל לבטל את כל מערכת הדיבורים האחר. היא בתהילה ומבוטלת. כאשר היא בתהילה ומבוטלת, אפשר לשמוע את כל השם. לכן הנביאים נושאים בתוכם, הנביאים, הנבואה נושאת בתוכה את השופר. כשופר הרם קולה. הנבואה נושאת בתוכה את שני הדברים האלה גם יחד. את דברי הנביא ואת ביטול כל יתר הדיבורים. זה כוח השופר שיש בנבואה. ביטול כל יתר הדיבורים כדי שהשופר, כדי שהדיבור יוכל להישמע. אותם דיבורי הנחמה של הנביאים. בדרך כלל, כמו ש... באופן רגיל, שגרת הדעת תופסת שדברי נחמה זה מיני דיבורים של רחמנא ליצלן, נסח דעת ועוד כדומה לזה. איך מנחמים בנו? איך מנחמים בנו? אנחנו מבינים שזה נסח דעת, לא נורא, לא קרה שום דבר, אין דבר. אלה לא נחמות הנביאים, כמובן. הנחמות האמיתיות, נחמות הנביאים, שהם הם דברי הנביאים שמפי אמנו חיים, והם אלו שיוצרים את המסלול שעליו אנחנו יכולים לעבור מהחורבן ללוחות השניות, ליום הכיפורים, שהוא בעצם היום שבו אנחנו נחתמים לחיים. בלי יום הכיפורים, חלילה, חנה לצלן, בלי יום הכיפורים אין לנו חיים. זה היום שבו אנחנו נחתמים לחיים. להגיע לשם אנחנו צריכים להגיע רק דרך נחמות הנביאים, רק דרך נחמתה דאמירן דאלמה. פירוש קצת משהו להבין, כשאדם נמצא בצרה והצרה מגיעה עד לחורבן ולחורבן גמור, אז במערכת משמעויות רגילה אז זה נגמר, זה נגמר, זה פשוט נגמר, נחרב וזהו, איננו. במערכת משמעויות פנימית יותר, עמוקה יותר, חודרת יותר לעומק ומגיעה מנקודת גובה יותר גדולה, במערכת משמעויות כאלה, כזאת, אז כידוע, כמו שכתוב בכל רבותינו כולם, הראשונים, האחרונים, כולם, הדברים האלה הם ידועים לכל, לכל מתבונן, לכל ברדה. בסופו של דבר, החורבן הוא סתירת סכינים שהוא בניין. כביכול אותו חורבן שבורא העולם מחריב, סתירת סכינים בניין. ברגע שנתפס החורבן עצמו כחלק מהבניין, או שאנחנו תופסים את אותה סתירת סכינים שהיא בעצם בניין, היא בעצם בניין, זאת הנחמה. אבל הנחמה כאן היא מערכת משמעויות אחרת מאותה מערכת משמעויות שבתוכה התרחש החורבן. באותה מערכת משמעויות ששם החורבן התרחש, אז הדבר נגמר. נחמה מחייבת לפתוח משמעויות אחרות. זה פירוש, זה פשר הנחמות. הנחמות אומרות הנחמות הרי מדברות כולם על העתיד, הן כולם מדברות לאן אנחנו נגיע, לאן אנחנו צריכים להגיע, לאן אמנם נגיע, לאן אנחנו הולכים, לקראת מה אנחנו הולכים. זה הרי כל הנחמות של הנביאים, כל הנחמות של הנביאים הרי באות לגלות לנו את ה... את מה שצפוי לנו, את מה רב תופך אשר צפנת לראה. זה כל נחמות הנביאים, את כל זה הם מגלות על כל הטוב הצפון, כל מה שנמצא בשבילנו, כל מה שמוכן בשבילנו, כל מה שאנחנו בסופו של דבר נגיע אליו. אלה הם כל נחמות הנביאים. הנחמות אומרות שכל החורבנות כולם היו הכרחיים כדי להגיע לזה. זה הדרך, כך. את זה אומרות הנחמות. כך באופן כזה אנחנו ממשיכים בעצם את המסלול. פסח, שבועות, 17 בתמוז, 9 באב, ראש השנה, יום הכיפורים, בזמן שמחתנו. זה הכל בעצם בסוף, סוף סוף זה מסלול לך. כבר דיברנו, וכמובן כמה שידובר בזה זה לא יספיק. תקעו בחודש שופר, אומרים חזר, בחודש חדשו מעשיכם, שופר שפרו מעשיכם. תקעו בחודש שופר, שופר עניינו שיפור, חודש עניינו חידוש. זה עניינו של ראש השנה. תקעו בחודש שופר, חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם. חדשו מעשיכם ושפרו מעשיכם מתכוון כאן מצטרפים הנחמות של הנביאים. אני חוזר לנקודה שהתחלנו בה. כאן מצטרפים הנחמות של הנביאים לקריאת התוכחה, מה שנקרא הכללות, משום תכלה שנה וכללותיך. עד הרבה, הם משלימים זה כדרך שההסתרה היא משלימה את קריאת התורה. זה פירוש מסתיר. ההפטרה משלימה את קריאת התורה, ודיני סוף השנה שנאמרו בהפטרות הם משלימים את דיני סוף השנה שנאמרו בקריאת התורה. בקריאת התורה אנחנו חייבים לקרוא את הכללות בדווקא, כדי שתכלה השנה וקללותיה. פירוש, תכלה השנה וקללותיה, השנה שמתחדשת על גבי אותה שנה קודמת שהיא קלה, נגמרת, והשנה שמתחדשת מתחדשת מכוחה של אותה שנה קודמת שהיא נגמרה, מכוחה, מכוחה של אותה אחרית, מכוחה של אותה אחרית נוצרת הראשית של השנה הבאה. זה סוד תכלה השנה וקללותיה. תכלה השנה וקללותיה עניינו להכניס את אותם כללות לאותה מערכת של סוף השנה ותחילת השנה. כלומר, תחילת השנה תהיה חידוש גם של עניין הכללות האלה, לצרף את התוכחה ואת הכללות האלה כדי שתכלה השנה וכללותיה. כשם שתכלה השנה יוצר ראשית שנה אחרת, ראשית שנה הבאה עלינו לטובה, ראשית, אותה אחרית שנה יוצרת ראשית שנה, כך לצרף לזה את הכללות, שגם זה יצטרף, אותם כללות תצטרפנה שגם מהן תצא ראשית חדשה, לצרף את הכללות שגם הן תבנה לראשית חדשה. זה נקרא תכלה השנה וקללותיה. הכוח להגיע בקריאת התורה לתכלה השנה וקללותיה זה מכוחם של אותם שבעה ונחמתה של הנביאים שאנחנו קוראים. כדרך שכל ההפטרה היא השלמה של קריאת התורה. תכלה השנה וקללותיה לא מתכוון להגיד שכאילו, כן, באופן שטחי, גס, מבינים שפירוש הדבר שאנחנו זורקים את הכללות, חלילה וחלילה, הכללות האלה הם דברי תורה, הכללות האלה הם הם שמכוחם אתם ניצבים היום כולכם בפני השם אלוקים. איך אנחנו יכולים לעמוד ניצבים בפני השם אלוקים? רק מכוח אותם כללות. זה מה שמעמיד אותנו על רגליים. מה זאת אומרת לדחות אותם? חלילה לבוז לתוכחה חלילה? מה פירוש תכלה השנה וקללותיה? זורקים אותם מלוח הישר? חלילה. זאת הבנה שהיא די שגורה והיא קרובה מאוד לפירה. חלילה לבוז לקחת את תוכחתו של הקדוש ברוך הוא בתכלה השנה וקללותיה, לקחת את התוכחה ולהשליך אותה, חלילה זה לפעמים, חלילה וחלילה, חסתי להזכיר. תכלה השנה וקללותיה העניינו שכל מה שקורה בכלות השנה לצרף לזה גם את קללותיה. זאת אומרת, גם על זה צריך לחול ראשית, גם את זה לצרף לראשית. מכיוון שראש השנה הוא תחילת הבניין מחדש, הוא תחילת התהליך שבסופו זה יום התיקורים, זה מתחיל בראש השנה, כמו שכתוב בחזר, כמו שידוע בכל הראשונים הרי זה כתוב. כאן תחילת התהליך של הסרט עם התשובה שנגמר ביום התיקון. זאת אומרת שכאן התהליך של הבנייה מחדש, הבנייה מחדש של כל מה שנחרב, כל החורבן כולו נבנה כאן מחדש. זה סוד תכלה השנה וקללותיה. תכלה השנה וקללותיה פירושו לקחת גם את הכללות ולצרף אותם, כן, לאותה אחרית שממנה יוצאת ראשית שנה. זאת אומרת שראשית השנה גם על זה תחול, גם על הקללותיה תחול הראשית והיא תצרף אותם, גם כן שגם מכוחם תבוא ראשית חדשה. כך אנחנו מצרפים את אותם כללות שהם החורבן, רחמנא ליצלן, אנחנו מצרפים אותם לבניין.
ממילא הם לא יבואו יותר, ממילא תחל שנה או ברכותיה, זה ברור. הקללות עצמם הופכות להיות ברכות. כמה מילים על על תכלה שנה וקללותיה. על השנה שלנו אנחנו נמצאים בשנה מסוימת. שני דרכים יש לקדוש ברוך הוא לבטל את מערכת הדיבורים השגורה, מערכת הדיבורים הרגילה, ולהכניס אותנו למערכת דיבורים גבוהה יותר, אחרת, שונה. שתי דרכים יש פה לבורא העולם. שתי הדרכים כתובות בפסוק: כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כי נשום נס הרים תראו וחזקו השופר תשמעו. נס ושופר, אלו שני הדברים שבהם הקדוש ברוך הוא מבטל את המהלך הקבוע ופותח את הדרך לתפוס מהלך חדש. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, מי שמשתמש בעיניים מסתכל בניסים, מי שמשתמש באוזניים בכוח השנייה נשמע שופר. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כי לתו נס הרים תראו וחזקו השופר תשמע. הנס נראה קרוב יותר לקליטה מאשר שופר. בשופר אנחנו, משופר אנחנו מאוד רחוקים, אבל כדי לראות כמה אנחנו רחוקים משופר, אז אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו כמה אנחנו רחוקים גם מכנסו מאחרים תראו. לשמוע צריך קצר, ולשמוע צריך דעת כל שלי. חרש נקרא חסר דעת, חרש מצטרף לשוטבת הקטן. חרש מצטרף לשוטבת הקטן. זאת אומרת שכוח השמיעה הוא כוח דעת, אבל כוח הראייה הוא לא כוח דעת. כוח הראייה זה חוץ. פונים אלינו, פנו אלינו השנה, חוץ מכתקוע שופר תשמעו, פנו אלינו השנה גם בכניסו נשרים תראו. והמדובר פה זה על כל יושבי תבל ושוכני ארץ. פה כבר לא מדובר על כלל ישראל בדבר. הכוח הנורא, כבר דיברנו, כבר בכינו על הכוח הנורא של מערכת הדיבורים שהיא, והרשעים קיים נדרש, כי השקט לא יוכל, וידרשו ממז רפש ותית. רפש ותית, גלים גלים של רפש וטיט, של מיני ששייכים למערכת הדיבורים הנמוכה ביותר, והם שוטפים כל נס, כל גילוי, כל שהוא של דעת. הכל נשטף, הכל קלה, הכל עובד, הכל הולך לאיבוד, הכל מתכסה ברפש וטיט מכוח אותם דיבורים. וידרשו ממז רפש ותית. את זה הרי ודאי כל יושבי תבל ושוכני ארץ רואים. את הרפש ועתית, את זה הרי רואים. אם יש איזושהי התעוררות, אם מתגלה משהו, יש איזו חרדה כלשהי, גם היא נשתפת באותו רפש, באותו טיפ. הכל נשתף, והכל שוב מדובר באותו אופן כמו שמדובר על כל מיני סיפורים אחרים. זה סיפור, זה סיפור, זה דיבור, זה דיבור. הכל באותה מידה. מתכוונים, מתכוונים לפנות אלינו כדי שיתקיים בנו שמעו דבר השם החרדים על דברו. ויחרדו איש על אחיו לאמו, מה זאת עשה אלוקים לה? איפה החרדה? איפה החרדה? הרי עשו לנו משהו, לנו, לנו, לא לאחרים, לנו עצמם. עשו את זה לנו, התכוונו אלינו, גילו את זה לנו, דיברו אלינו. איפה אנחנו? מה נשאר לנו פה? מה צריך עוד לעשות לנו כדי שנצא מאותו רפש וטיב. צריך לדעת ולזכור, שוב, צריך לדעת ולזכור, הרע כולו, כל עוצמתו של הרע מרוכזת כולה, 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 כל כולה היא מרוכזת בפה. כל הרע כולו, דיברנו פה בשבוע שעבר, יש כוח מיוחד לרע, לשתות בכוח הדיבור שלו, כמו שאנחנו מכירים את זה הרי על כל צעד ושם, לאן שלא, איפה שלא נתחבא, הרי זה מוכר, זה נמצא גם בתוכנו, אנחנו לא צריכים לזה, לא צריכים לקחת איתנו שום, אנחנו כבר בעצמנו מרשיר, הוא קולט רק את התחנות האלה, אין לנו שום מערכת קליטה לתחנות אחרות, רק לרפש רציף. אחד מהקולות שיש לב באורייתא, הזכרנו, דיברנו על זה פה בשבוע שעבר, ארבעה לבים אמרו, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. ארבעה אל, ארבע מצוות לא תעשה, ארבע מצוות לא תעשה, וארבעת מצוות לא תעשה מכוונים כנגד ארבעה מיני קולות, ועל כל אחד אזהרה מיוחדת לא להתרגש, לא להתפעל, לא להתפעל, לשמוע על כל אחר, לא על הקולות האלה, לעשות אוזן, לעשות לב. אמרנו פה, יש לב מיוחד לא להתרגש, אל תראו, אומר רש"י, מאגפת פריסים. מה זה בדיוק אגפת פריסים? בלשון חכמים, אגפת פריסים זה הכוונה, מחיצה בין חץ שלוח לבין מישהו שלוח אליו, זה נקרא אגפת פריסים. כמו שכתוב בגמרא, זה רק חץ ופריס בידו. אגפת פריסים פירוש, יש כוח מיוחד לרע להגיף פריסים. להגיף פריסים פירושו שאנחנו לא נסתכל לחוצה, לא נראה שום דבר. על כל, כל וכל, כל הקולות, כולם. אז נאמרו לבים, 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 לבים באורייתא. אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תערצו מפניהם. לא לשמוע את כל הקולות האלה, זאת אומרת לא להתפעל מהם, לא להתרגש מהם, לא לשנות שום דבר בגללם. כאן הניסיון הגדול, כאן העוצמה הנוראה של הרע, העוצמה הנוראה של הרע מכוונת כולה כנגד כנסו נס הרים תראו וכנגד כתקוע שופר תשמע. אבל זה דבר ברור, הדבר הרי הוא ברור, מה שממית את השטן זה השופר. הרי בפירוש כדי להרבב את השטן אנחנו תוקעים מאה קולות, ותוספות מביאים את דברי חז"ל, את הירושלמי, שהשטן שהוא שומע שופר אז הוא נחרד כי הוא חושב שהגיע זמנו לעבור מן העולם. זאת אומרת כאן זהו הדבר שממית אותו, שמיעת כל שופר זהו הדבר שממית את השטן, את השטן מכל חיילותיו. אז ברור שהשטן מכל חיילותיו כולם מכוונים כנגד הכוח לשמוע כל שופר, כנגד, הוא מכוון את כל עוצמתו כנגד שמיעת כל שופר. מה יכול להיות מכוון? במה מבטלים לנו את שמיעת כל שופר? במה לא נותנים לנו לשמוע כל שופר? רק בזה. גם זה רגיל. כל זה הכניס במהלך הקודם. שופר שיהיה שופר, גם שופר זה דבר שופר, גם זה נכנע. את היחרד הוא מפתיע. ברגע שהוא מפקיע את היחרדו, אז אפשר לצלוע כמה שורים. הוא מפקיע את היחרדו, הוא מפקיע את האורו ישנים משנתכם. אורו ישנים משנתכם.
אדם שמתעורר פתאום, זאת חרדה. לעבור ממהלך למהלך, אותה שנייה ראשונה, הוא לא יודע איפה, הוא איבד את כל הכיוונים כולם, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. זה רגע של חרדה. הוא ישנים משנת, נרדמים הקיץ ומתערדים אותם. הרגע של החרדה הוא לוקח שנייה אחת, מיד הוא מתמסך חזרה. האדם מיד מתמצא חזרה, הוא יודע, זה נמצא במקום מוכר, הוא שוב נמצא בסביבה המוכרת הטבעית שלו. השופר הוא אבל חרדה, הוא מתעורר לקראת משהו שהוא לא מכיר. הוא מתעורר לקראת מהלך חדש. כשמתעוררים לקראת מהלך חדש, כשמתעוררים באמת לקראת מהלך חדש, אז בורא העולם משפיע חיים חדשים. אבל כשאין שום תפיסה של מהלך חדש, אלא הכל מזכירים כדי אשתקד, כשמזכירים כדי אשתקד,